שלום, כל מי שמרגיש עץ, שיהיה לו שנה טובה. תראו, רבותיי, אני יודע שלכולנו יש חשק גדול לאכול. יחד עם זה, אנחנו צריכים להבין מה שאנחנו הולכים לעשות, אז ייקח לי כמה דקות. הייתי רוצה לומר דבר פשוט שאני רגיל לומר אותו כל שנה, והוא שהדבר האחרון שהייתי עושה עליו חג, זה על אכילת פירות. כי כל הצרות שבעולם התחילו מזה שאכלו פרי. נכון? הכל התחיל מזה, אז לפחות היה ראוי להצניע את זה, ואולי אפילו היה ראוי לגזור שלא לאכול פירות בכלל. כמו שמצאנו, שלמשל, לא תוקעים, לדעת רבי יוסי, לא תוקעים בשופר של פרה, בגלל שהפרה היא האימא של העגל, וזה מזכיר את האבון. ויש לנו כלל, אין קטגור, נעשה סנגור. אז אם כל החטאים שלנו התחילו מאכילת פרי, מן הראוי היה... אם כל הצרות שלנו התחילו מאכילת פרי, היה ראוי בכלל שלא לדבר על פירות, או שהדבר הזה יהיה טראומטי כל כך שלא נזכיר את הפירות. אלא מה תגידו לי? רגע, רגע, מה אתה מדבר? הפרי שעשה את הצרות זה עץ הדעת. אנחנו לא אוכלים עץ הדעת. לא אוכלים את צדת, הכל בסדר. יש לי בעיה. במקור הקדום ביותר שמדבר על אכילת פירות בט"ו בשבט, מדובר מפורש על אכילת את צדת. מהו המקור הקדום? מסופר בגמרא במסכת ראש השנה, מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט, ונהג בו שני עיסורים. כלומר, עשה גם מעשר שני וגם מעשר סנים, גם מעשר עני וגם מעשר שני מספק, יש לנו ספק לגבי האתרוג, איך לדון בו מבחינת מעשרות, אם כמו הירקות או כמו העצים. ועל כל פנים כתוב, מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט. אתם מבינים שרבי עקיבא לא מלקט סתם אתרוג, וסתם נוהג בו שני איסורים, בוודאי מה הוא עושה באחד בשבט עם הדבר הזה? הרי אם זה בשביל מצוות נטילת לולב, אז זה ממש לא הזמן המתאים. אלא ברור שהוא רצה לאכול אותו. והדבר הזה נעשה בצורה הפגנתית, באופן שהתלמידים יראו את זה וילמדו מזה הלכה. אז אם כן, יש עניין כנראה באכילת עץ הדעת בראש השנה לאילן, שהרי לפי חז"ל, עץ הדעת אתרוג היה. ואם כן, אנחנו רואים שאם כבר אוכלים פירות בראש השנה לאילן, אז זה דווקא עץ הדעת. התלמוד שואל, וכי רבי עקיבא כבית שמאי? הרי בית שמאי אומרים שראש השנה לאילן זה באחד בשבט. אז התלמוד שם עונה, אמר רבינה, אימה 15 בשבט. כלומר, תגיד שזה היה ב-15 בשבט. מה פירוש הדבר? תגיד שזה היה. או שבאמת באים לתקן, באים לומר, באמת זה לא היה באחד בשבט, אלא ב-15 בשבט. או שבאמת רבי עקיבא סבר כבית שמאי, אבל אנחנו רוצים לצורך... הנוחות של הלומדים לדורות, אנחנו אומרים, זה היה ב-15 בשבט. אבל מה שלא יהיה, אם כן ב-15 בשבט, זה הזמן שבו אוכלים מעץ הדעת. והדבר הזה צריך ברור. הייתי אומר ככה, כל אחד יודע, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא פרי הכי טעים בעולם, כשהמטרה היא לא לאכול אותו. זה אכזרי. לא מתאים לאלוהי ישראל לעשות דבר כזה. כן, תראו לעצמכם, הגננת אומרת, ילדים חמודים, אני יוצאת רק לחמש דקות. בזמן שאני יוצאת, תדעו לכם שעל השולחן המרכזי של הגן, יש קופסה חמודה מאוד, ובתוך הקופסה הזאת נמצאת הסוכריה הטעימה ביותר בעולם. אבל אסור לאכול, אני חוזרת עוד חמש דקות, כן? שמעתם ילדים, אף אחד לא פותח את הקופסה. אחרי חמש דקות היא חוזרת, כמובן הקופסה פתוחה, יש ילד ש... מלא בסוכר לכל הכיוונים, הוא מנסה להסתיר את מה שהוא עושה, ובאמת, מי פתח? ולא אני הגננת, זה אתה, צא מכאן, צא מן הגן, ומאז יש צרות בעולם. כן, זה בערך הרמה של התפיסה הרגילה של הסיפור, של מעשה גן עדן. אלא ברור שצריך להבין את זה בצורה הרבה יותר בוגרת. הרי התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא ציווה, כמצוות עשה ראשונה על האדם, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, מכל עץ הגן אכול תאכל, אם כן זה כולל גם את עץ הדעת. אם כן יש מצוות עשה לאכול מעץ הדעת. במילים אחרות, אם אדם הראשון לא יאכל מעץ הדעת, הוא עבריין. הוא לא בסדר, כי הוא עבר על מצוות עשה לאכול מצדת. זה לגבי מצוות עשה הראשונה. לגבי המצווה השנייה, אדם הראשון קיבל גם מצוות לא תעשה, האומרת כך, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. יש פה איזו סתירה פנימית, אני לא יודע אם הרגשתם שיש איזו סתירה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, שמצוות עשה אמרה לאכול, מצוות לא תעשה אמרה לא לאכול. מה עושים במקרה שיש סתירה בין עשה ללא תעשה? מי גובר?
עשה.
עשה, כן, עשה דוחה לא תעשה, אז מה צריך אדם הראשון לעשות? לאכול. אז זה מה שהוא עשה, הוא בסדר. אבל יש לנו עוד כלל בדיני עשה דוחה לא תעשה, והוא שלא אומרים עשה דוחה לא תעשה אם נעיקר לחלוטין הלא תעשה. ואכן, אם הוא יאכל, זה עוקר לחלוטין את הלא תעשה. אם כן, הוא צריך שלא לאכול. יש את השאלה, אם באמת ההלכה היא שהוא צריך לא לאכול, אז למה נאמר לו לאכול? אלא מזה אנחנו מבינים שיש איזשהו תנאי נסתר. התנאי הנסתר הוא כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם כן, פיקוח נפש דוחה כל מצווה. ודאי מצוות עשה נדחית מפני פיקוח נפש. ולכן אסור לו לקיים את המצווה הזאת כל זמן שהיא גורמת לו למות. אז מה המסקנה המתבקשת? שאדם הראשון מחויב מדין תורה למצוא דרך לא למות כדי שהוא יוכל לקיים מצוות עשה לכל מצדת. אם כן, הוא צריך לקחת תרופה נגד מוות. איזו תרופה יש שהיא נגד מוות?
עץ החיים.
כלומר, החטא של אדם הראשון איננו אכילת עץ הדעת, אלא הקדמת הדעת לחיים. צריך קודם כל חיים, אחרי זה דעת. במילים אחרות, החטא של אדם הראשון הוא שהוא הלך לאקדמיה לפני שהלך לישיבה. כלומר, הוא הקדים את הדעת לחיים. וכאשר האדם מתמלא בדעת ללא הכוונה של החיים, הדעת הורגת אותו. אבל תארו לעצמכם שאדם הראשון היה עושה מה שצריך. זאת אומרת, היה אוכל מעץ החיים. ואחרי שהוא אכל מעץ החיים, הוא אומר, אני עכשיו מסרב לאכול את עץ הדעת. זה היה עבירה אחרת, זה החטא אחר. כלומר, בעצם המטרה היא לאכול משני העצים, מעץ החיים ומעץ הדעת, ודווקא בסדר של חיים לפני הדעת. עד כאן זה מובן? עכשיו, למה צריך כל כך לאכול? אין? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא הדבר הראשון שהוא אמר לאדם הראשון, ובעצם הדבר היחיד שהוא אמר לו זה לאכול, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נוהג עמנו כמו אמא יהודיה טובה, שאומרת, תאכל בני תאכל, נכון? כלומר, המטרה שלי בחיים זה שתאכל. ואפשר לומר, אם כן לפי זה, שאנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אלא אנחנו חיים בשביל לאכול. והמטרה היא, בעצם על ידי כך, להכליל את כל הבריאה כולה בתוכנו. אנחנו רוצים לאכול את העולם כולו. מכל עץ הגן אכול תאכל. כי הגס הזה, לפני שאני אוכל אותו, הוא חלק מעולם הצומח. שזה דבר מכובד מאוד. יפה מאוד להיות חלק מהצומח. אבל זה עוד יותר נעלה להיות אדם. אשרי האגס שכאשר ייכנס לקרבי, יהפוך להיות אדם. ואם אותו אדם יגיד דברי תורה, אשרי האגס שהפך להיות דברי תורה. אם כן, יש מגמה אידיאלית באכילה. אבל, כן.
אפשר לתת את השיעור?
ודאי.
תקדיש את השיעור הזה למשפט, לבר יעקב, בן מוריה,
לאור מיטב, רגע, הוא כבר נקבר?
כן.
לאור מיטב, ודאי. אנחנו מקבלים שהשיעור לעילוי נשמת הנפטר. וגם הברכות. בסדר. ולהצלחת כל ישראל. ולפעולת כל חולי עמו ישראל. כן.
מי יותר חמור?
כלומר, אתה שואל האם חטא העגל או חטא המרגלים. כלומר, השורש של חטא העגל זה לאכול לפני הזמן. זה עץ הדעת. חטא המרגלים זה הגיע הזמן לאכול ואתה לא רוצה לאכול. מה יותר חמור, חטא העגל או חטא המרגלים? המרגלים. אז יש לך תשובה. נכון? עכשיו בואו נחזור לשאלה שלנו. אם כן, אנחנו רוצים להעלות את הכל, לרומם את הכל. אבל אצלנו יש באכילה איזשהו חיבור לשפלות. יש משהו בנו שמרגיש איזושהי גנות באכילה. מדוע? כי אפשר להסתכל עכשיו על כל הדברים אחרת. אני נזר הבריאה, נבראתי בצלם אלוהים, ואני תלוי בחתיכת אגס. כן, כלומר, יש איזו השפלה בדבר. לכן באמת ההלכה אומרת שאדם למשל אוכל קורבן, אסור לו להיות רעב. הקורבנות נאכלים על הסובה. אתה אוכל, כלומר, יש לך קורבן לאכול. לך קודם כל לקיוסק, כך, פלאפל כמו שצריך, פחית. עכשיו בסדר, לך תאכל את הקורבן. כלומר, אכילת הקורבן צריכה להיות לא מתוך מילוי צורך. צריך להיות משהו אידיאלי. אז יוצא לפי זה שכאשר אנחנו רבי עקיבא הרגיש כנראה שבט"ו בשבט, בראש השנה לאילן, זה הזמן של התחלת תיקון החטא הזה. ולכן הוא דווקא הלך וכתף את רוג בט"ו בשבט כדי לאוכלו. עכשיו רק אני עוד אמשיך לדבר, אבל אני רק רוצה לגמור עם נקודה אחת בינתיים, כדי שלא לחסום שור בדישו. יש שאלה, מתי בשנה זה קרה אכילת עץ הדעת? ראש השנה, נכון? א' בתשרי. א' בתשרי, אז זה קרה. זה באמת לא בסדר. בעקבות זה שהוא אכל מעץ הדעת, מה קרה לו? מת, נכון? ביום אכלך ממנו, מות תמות, אז הוא מת. איך הוא מת? הוא הגיע לעולם שלנו. עד עכשיו הוא היה בגן העדן, עכשיו פלופ, ירד לפה, מת. כן, כולנו שהגענו לעולם הזה, מה אנחנו? מתים. מתנו מגן עדן. מה עושים פה? פה מתקנים. אוכלים כל כל מעץ החיים, ואחרי זה מעץ הדעת. על מי נאמר עץ חיים היא? התורה. מתי קיבלנו את התורה? ביום הכיפורים, נכון? כלומר, יום הכיפורים הוא היום שבו קיבלנו סוף סוף, אחרי הרבה עיכובים, את התורה. בשבועות שמענו עשרת הדיברות, לא קיבלנו כלום ביד. י"ז בתמוז היינו אמורים לקבל, נשבר. אז המתנו, סוף סוף ביום הכיפורים קיבלנו לוחות שניים, יום קבלת התורה זה היום השמח ביותר בשנה. לכן אנחנו מציינים את זה בחג מיוחד, שבו אנחנו משתמשים בו גם כדי להתענות ולכפר על החטאים, אבל ביסודו זה חג. נכון? לכן לובשים בגדי חג ביום הכיפורים, זה יום שבו אוכלים מעץ החיים. אז מה קורה אחרי יום הכיפורים? כיוון שאכלנו את עץ החיים, מה אפשר לעשות? לאכול עץ הדעת. אבל יש בעיה. כי יש גזירה דרבנן של חווה אימנו, שגזרה גזירה דרבנן שאסור לגעת. אז צריך קודם כל לבטל את האיסור דרבנן. ולכן בא מיד אחרי סוכות, אחרי כיפור, חג הסוכות, שכל התוכן שלו זה לגעת. לגעת בעץ הדעת. כן, אנחנו מכריזים על ביטול גזירה דרבנן של חווה. שבעה ימים נוגעים בעץ הדעת. מתי אוכלים אותו? בשביעי של חג, בהושענא רבה. אמנם כתוב במשנה שלא לאכול אותו כל שבעה. אבל גם כתוב במשנה שהתינוקות לא שומעים לרבנים, והם נושכים את האתרוג בשביעי של חג. למה דווקא התינוקות? כי אין בהם חטא. כיוון שהם לא חטאו, הם מרגישים יותר שייכות אל עץ הדעת. אבל אנחנו המבוגרים צריכים להתמלא מעץ החיים. אז מה עושים? הולכים ללמוד תורה. מתי עושים את זה? דווקא בחורף. כי בחורף אין עבודה. כן? בחברה חקלאית עתיקה, החורף הוא הזמן שבו האדם מתכנס בתוך עצמו, גולה לתוך ביתו מן השדה. ומה הוא עושה עד אז? הוא לומד תורה. אחרי שהוא התמלא בתורה, אז הוא אכל את עץ החיים באמת. אז הגיע הזמן לאכול את עץ הדעת. יוצא לפי זה שאכילת הפירות שלנו בט"ו בשבט, זה בעצם הרגשה של תיקון חטא עץ הדעת, התחלת התיקון. ואז צריך לאכול פירות. מה אם משהו יותר מורכב מפירות? למשל, יין. יין זה גם בא מן הצומח. כן, אבל יין זה קצת מסובך. יש בזה שכרות, נכנס יין יצא סוד, מפחדים, חכים עוד 30 יום. במקום ט"ו בשבט, ט"ו באדר. ומה עם אכילת בשר? זה תחכה עד ט"ו בניסן, קורבן פסח, אז אוכלים את הבשר. למה? כי הבשר יש לו צורך בעוצמה רוחנית יותר גדולה. בגלל שהוא בא אלינו לצלחת על חשבון החיים של מישהו. מסכן הכבש החמודי, שחטנו אותו, שפכנו את דמו. אז זה צריך בשביל זה מדרגה רוחנית יותר גבוהה, לכן אתה מחכה עוד חודש. יוצא לפי זה שיש לנו פה מהלך שאפשר לכנות אותו בצורה קצרה, טו-טו-טו. טו בשבט, טו באדר, טו בניסן. זו שאלה קיומית, טו בשבט או נוט טו בשבט. זו השאלה, כי אם לא, יש משהו רכוב בממלכה שלנו. זאת אומרת, השאלה, קשה להימלט מהשאלה, האם אנחנו יכולים לקדש את הכל, אנחנו מתחילים מפירות, ממשיכים ביין, וגומרים עם הבשר. כן? כלומר, זה התחלה של מהלך שלם. זה התחלה של מהלך של גאולה. יש לי רק שאלה קטנה. הגאולה, הגלות משול ללילה. והגלות גם משול לחורף. זה הזמן החשוך. הגאולה זה היום, זה הקיץ. מתי המעבר מן הלילה ליום? זה תלוי. יש בזה שלוש דעות, כמו כל דבר. יש מי שאומר בשבילי היום זה כאשר השמש כבר עלתה. פחות מזה אצלי זה לא יום. יש אחד שאומר, לא, אני כבר בעמוד השחר רואה את היום. ואם אתה מאוד רגיש, אז כבר בחצות לילה אתה רואה את זה. אתה רואה שאתה, החלק שלך בכדור הארץ, מתחיל לפנות לכיוון השמש. ותלוי מי אתה. אם אתה מהמקובלים, אתה תקום בחצות. אם אתה מהחסידים, תקום בעמוד השחר. אם אתה מסתם אדם, אתה תקום בזריחה. וזה בדיוק מה שקורה גם בשלבי הגאולה. יש אנשים שאומרים, בשבילי גאולה זה רק שיהיה בית המקדש על 770 והרבי מלובביץ' בתוכו. בלי זה, זה לא גאולה. יש מי שאומר, לא, אני בשבילי כבר ה' ביער. יש מי שאומר, לא, הצהרת בלפור. יש מי שאומר, לא, הקמת המושבות. יש לו, לא, כבר בגירוש ספרד הרגשתי וכו'. כלומר, יש כל מיני דברים כאלה. ניתן לומר שזה בדיוק מה שקורה גם עם החגים האלה. יש חג שהוא דאורייתא, חג של גאולה, פסח. זה מחייב את כולם. ביום הזה, בעצם היום הזה יצאו בני ישראל. בעצם היום הזה כשיש כבר שמש גלויה. ויש חג של גאולה דרבנן. חג הפורים. למנצח על הילד השחר, אומרים חזל, נמשלה אסתר לילד השחר. ויש חג שהוא אפילו לא דרבנן. הוא מנהג של מקובלים. וזה חג ט"ו בשבט, שהוא משול כנגד תיקון חצות. זה הרגע שבו עוד לא רואים את הפריחה ואת העצים החדשים, את הפירות החדשים, אבל אומר התלמוד, השרף, הלשד, הוא כבר מתחיל לעלות בתוך האילנות. אז זה כבר משהו חדש. כבר לא יונקים מהגשמים של השנה שעברה, אלא מתחילים לנוק מהגשמים של השנה החדשה. אז ככל שאתה יותר ציוני, כך אתה יותר ט"ו בשבטי. ברור? וכיוון שברוך השם הקדוש הוא זיכה אותנו להיות מאלה שרואים את אור הגאולה, אז בשבילנו חג ט"ו בשבט הוא בעצם המבוא הגדול לגאולה השלמה. מתוך כך, אני מציע שאנחנו נעשה דבר אחד, אנחנו נקרא תפילה אחת מתוך ספר פרי עץ הדר. יש לי פה מעט ספרים, וזה במהדורה הזאת זה בעמוד כ"ו, ובמהדורה הזאת זה בעמוד פ"א. אז נא לחלק ביניכם, מי שזה אצלו בפ"א ייקח, מי שזה אצלו בכ"ו ייקח. אני אקרא את זה בקול רם, וכל המעוניין להצטרף, היא תפילה חמודה כזאת, כן. מה? זה לא ברור, זה תפילה, זה שלושה עמודים, נו באמת. אפשר להתאפק על זה. זה פה זה בעמוד 26. אה? לא, מה פתאום. טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו מתחילים. לא, פה זה במהדורה הזאת, זה בעמוד, יש ספרים שזה בפה א', יש גם ספרים שזה בכ"ו. בסדר? טוב. אני מתחיל. ברשותכם, כן. אנה האל העושה והיוצר והבורא והמעציל עולמות העליונים ובצורתם ובצביונם, בראת דוגמתם על הארץ מתחת. כולם בחוכמה עשית העליונים למעלה ותחתונים למטה, לחבר את האוהל להיות אחד, ואילנות ותשעים מן האדמה הצמחת בקומתם ובצביונם של מעלה. להודיע לבני האדם חוכמה ותבונה בהמה להשיג בנעלמים, ופקדת עליהם במשמרת מלאכיך הקדושים המעונים והמשטרים, להגדילם ולצמיחם ועליהם אותי תוף שפע וכוח מידותיך העליונות. ויעש פרי תבואה וכל עץ עושה פרי למינו, ומפרי מעשיך תשבע הארץ לאכול מפריה ולשבוע מטובה, להחיות בהם נפש כל חי מן הכוח הרוחני אשר בהן. מפרי פי מלאכיך הקדושים הנותרים את פריו, וממנו פרייך נמצא שכר פרי הבטן להחיות ולזון את הגוף. והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. וזה היום תחילת מעשיך להכניתה ולחדשה, איש יביא בפריו. עושה פרי למינהו, כי כן ימלאו ימי החנותים לפירות האילן העליון, עץ החיים אשר בתוך הגן, ועשה פרי למעלה. וירצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שבכוח סגולת אכילת הפירות שנאכל, ונברך עליהם, אתה, ואשר נהגה בסוד שורשיהם העליונים, אשר הם התלויים בם, להשפיע עליהם שפע, רצון, ברכה ונדבה, וגם הממונים והמשטרים עליהם יתמלאו מעוז, שפע הודן לשוב שנית לקדם ולצמיחה, מראשית השנה ועד אחרית השנה, לטובה ולברכה, לחיים טובים ולשלום. וקיים לנו את הדבר שהבטחתנו על ידי מלאכי חוזך, וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם החרב בשדה, הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות. השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, ועליהם תבוא ברכת טוב, להתברך פירותיה במענו, אחד המרבה, ואחד הממעית, גם ברכות יעתה, בבריאות הגוף, שם יצווה אדוני את הברכה חיים עד העולם, ועוז הדר הברכות באכילת הפירות, יהיו למאורות במעיין הברכות, צדיק חי העולמים ונראתה הקשת, סס ומתפאר בגוונין שלו, ומשם יושפע עלינו שפע רצון ורחמים למחול, ולסלוח עוונותינו ואשמתנו, אשר נועלנו ואשר חטאנו, והיינו מרשיעי ברית, ופגמנו בפרי צדיק חי העולמים, ומנענו רביבי השפעתו ונשחטו כל מקורות, וישוב עתה הכל לאיתנו הראשון. ותשב באיתן קשתו, כי אתה תברך צדיק, אדוני כצינה רצון תעתירהו, וכל הניצוצות שנתפזרו על ידינו, או על ידי אבותינו, ובעוון אדם הראשון, אשר חטא בפירות האילן, אתה ישובו להתקלל בעוז הדר עץ החיים, ביוסר מהם כל רע, בכוח שמך הגדול היוצא מפסוק, חיל בלע ויקיענו, וישוב הכל לאיתנו הראשון, ולא ידח ממנו נידח, כי אתה אדוני לבדיך, מקבץ נדחי ישראל. ובכן, את צמח דוד עבדך מראה תצמיח, וקרנות ארום בשועתך, ויד אדוני על כל העולם כולו, ותחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, והיה לאדוני לשם, להיות עולם לא יקרת, והיא פיסת בר בארץ, בראש הרים, ירש כלבנון פריו, ויציצו מהעיר כעשב הארץ. אז ירננו עצי היער, ועץ השדה נשא ענף, ועשה פרי דבר יום ביומו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, להביא ביקורים לפני מזבח אדוני, בהלל ותודות לאדוני אלוהינו. ורב טוב לבית ישראל, יש סום, מדבר וצייה ותגל ערבה, ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל, אף גילה ורנן, כבוד, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון, המה יראו כבוד אדוני, הדר אלוהינו במהרה בימינו, אמן. אמן. עשה למען שמך, עשה למען חסדך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, יהיו לרצון מרפי. מריון ליבי לפניך אדוני, סורי ורליבי, נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אנחנו נוכל לפי הסדר של שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ, שנתברכה בהם ארץ ישראל, ואם כן אנחנו מברכים על הפרי של החיטה, וכל אחד מוזמן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. גם שותפים. מצוות רוחניות. ובכן רבותיי, אספר לכם סיפור שסיפר ידידי אפי איתם. אתם מכירים אותו, איש פוליטי. הוא סיפר שכאשר הגיעו יהודים מברית המועצות לשעבר, הייתה איזושהי בעיה. הבעיה כיצד להכיר בהם כיהודים לפעמים. לא תמיד היו עדויות. והגיע איזה אדם שטען שהוא יהודי, אבל הוא לא ידע שום דבר, הוא לא ידע לא הייתה לו שום ראיה ליהדותו. אבל הוא זכר שאצל הסבתא שלו, אמא של אמא, היה יום אחד בשנה, בחורף, באזור פברואר, שהיו הולכים אצל הסבתא לאכול פירות. ואז הבינו שהוא יהודי וקיבלו אותו בלי גיור לחומרה. כן. עכשיו, רבותיי היקרים, אנחנו אכלנו מן החיטה. החיטה היא הדעת. כן, זה בלי, הרי ממתי יש לתינוק דעת, משעה שהוא אוכל חיטה, יש לזה השלכות הלכתיות. ולכן אנחנו עכשיו נעבור למה שעושה אותנו קצת בהמיים יותר, לסעורה. הסעורה, איפה יש לנו פה סעורה לאכול? הנה, יש לנו פה מלט. אז אם אפשר, המלט זה סעורה, אפשר כל אחד ייקח קצת, אפשר לקבל כוס, נשמח לקבל כוס. עולם שהכל נהיה בו. מי שעוד לא שתה, שלא ישתה, בגלל שבעצם טעינו בסדר. רבותיי, צריך לאכול קודם כל מהזית. כי הזית, כן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. לילוד נשמת הנפלא. כן, זה לא יין. ארץ זית. מה שסמוך לארץ. ארץ זה טוב. כן. הזית, רבותיי, זה העץ שדומה הכי הרבה לעם ישראל. כך אומרים חז"ל. למה? כי הזית, כדי לתת את האור, צריך להעביר אותו ייסורין, לכתוש אותו, לטחון אותו, להוציא ממנו את השמן, לשים בו פתילה, ורק אז הוא נותן את האור. הדבר הזה יש בו נחמה. כן, הזית הוא מר, הוא מלוח. אבל הזית אומר לנו שבסוף כל הייסורים הם כדאיים. ובכן, אני לא... עכשיו, מי שרוצה עכשיו לשתה את השעורה, ואנחנו עוברים אל התמר. כי אומרים שזית זה גורם לשכחה, והשמן זית גורם לזיכרון. אז זה בא... כן. מה? ארץ זה צבע, זה שמן ודבש. מה? זה הולכים לפי שבעת המינים. כן, נכון. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים בזאת אל התמר. כיוון שברכנו אין צורך. שוב לברך. התמר יש לו תכונה מיוחדת. התמר הוא קרוי על שם מי שיצאה ממנה מלכות ישראל. תמר, כלת יהודה. מה מיוחד בתמר? התמר הוא עץ שמסתכל רק למעלה, לא פונה הצידה. אתה רוצה להגיע לשלטון? אל תעשה חשבונות, מה יגידו עליך? אתה הקובע, אתה עולה. ועכשיו, רבותיי, ארץ, חיטה וסעורה, וגפן, איפה היין? כן. מתחילים רבותיי ב... לא, 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 לא. מתחילים... מה, מה, מה?
משחרר
הזית
קרוב לארץ יותר
מגפן. רגע, אנחנו מתחילים עכשיו... רבותיי, אנחנו מתחילים עכשיו ביין לבן. מדוע לבן? לבן זו מידת החסד. מידת החסד.
אבא...
ואנחנו עוד לא מסוגלים להמתיק, אנחנו עוד לא מסוגלים להמתיק את כל הדינים, לפחות בשלב הראשון. לכן אנחנו שותים קצת יין לבן. אני מבקש לא לגמור את הבקבוק, כל אחד ייקח רק קצת, כי אנחנו צריכים את זה גם לשלבים נוספים. רגע, כדי שיהיה בטוח שלא יהיה פה בלגן. זו. מה? כן. רבותיי, היין הוא מתנה גדולה מאוד לעם ישראל. נכנס יין, יצא סוד. יש, אצל אומות העולם, יש דת כזאת שאומרת לא לשתות יין. לא, לבן, לבן, לבן. יש דת שאומרת לא לשתות יין. מדוע? הם מפחדים שיתגלה הסוד. אנחנו לא מפחדים שיתגלה הסוד. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. מתוך כך, אפשר גם לאכול ענבים, שגם הם מן הגפן. יין יותר חשוב. מה מעניין על הצימוק? נו, תגיד אתה. פה נשאלה שאלה, מה עניינו של הצימוק? הצימוק, איך עושים צימוקים? מייבשים. איך מייבשים? התלמוד אומר, לוקחים ענבים, מניחים אותם על הגג, ושוכחים מהם. לכן, אם אדם עולה אל הגג בשבת ורואה שהצימוקים מוכנים, אסור לו לקחת. למה? כי הוא מוקצה. כי הוא הקצה את זה מדעתו. זה המוקצה היחיד, גרוגרות וצימוקים, זה המוקצה היחיד לדעת רבי שמעון. כלומר, אין מוקצה לרבי שמעון חוץ מגרוגרות וצימוקים. כלומר, הצימוק מראה על זה שהאדם ויתר לזמן מסוים על הדעת שלו. כן? זה מעלה מיוחדת. שאדם עולה למעלה מן הדעת. רישא דלא איתיידא, כן? עד דלא ידע וכו'. מה? כן, נכון, דומה. אבל, למה אוכלים תאנים? זו השאלה. הנה, תאנים. איפה יש פה תאנה? יש תאנה? לא הביאו תאנים? אין פה תאנים. אז אנחנו נעשה כאילו שיש תאנים. אני אגיד לכם מה? לא, לא הביאו תאנים. לא נורא, לא נורא. התאנים, התאנים זה, זה התשובה. זה החזרה בתשובה. הרי מה קרה לאדם וחווה אחרי שנודע להם שהם חוטאים? כיסו את עצמם ויתפרו עלי תאנה. ויעש להם חגורות. ולמה דווקא תאנה? תאנה זה מלשון להתאונן, להצטער. תעניה ועניה. כלומר, הצער שאדם חש מפני החטא, זה עצמו התיקון של החטא. אז זה, הרבה הרבה סודות יש בפירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל. החיטה שהיא יסוד הדעת, השעורה שנותנת מקום לצד הסוער והבהימי שבנו, התמר שהוא היסוד של המלכות, הזית שהוא קבלת האיסורין, הגפן שהוא גילוי הסוד, והענבים שהם למעלה מהדעת, והתאנה שהיא התשובה. אז מה נשאר לנו? רימון. רימון. 22, 23, 24. רימון. הנה רבותיי, יש פה רימון. מה? מה שעוד לא אכלת, צריך לברך עליו שהחיינו, אבל קודם כל אנחנו מתחילים עם ה... כן, ברוך את... זה כבר... לא, מה? דבש, זה אתה מה?
לא, זית.
אכלו גם קצת. אכלו גם זית. כן, אכלו, מעט. היו אוכלים. טוב. הרימונים זה משהו אדיר. אדם כשאוכל פרי והוא רואה שבתוך הפרי יש גרעינים, מה הוא עושה? מוציא את הגרעינים ואוכל את הפרי. אדם פותח רימון, מוציא את הגרעינים, מה נשאר לו? לא נשאר לו כלום. הפרי זה הגרעינים עצמם. כלומר הרימון מורה על כך שמה שנראה לך שצריך לזרוק זה דווקא מה שצריך לאכול. זה לכן אמרו חכמים שפושעי ישראל מלאים במצוות כרימון. כלומר, איפה שנראה לך שיש רק פשע, שיש פה רק קלקולים, תדע לך שיש סגולה פנימית גדולה מאוד שמסתתרת. עכשיו, מתוך כך, מתוך שאנחנו כבר גילינו את הסגולה הישראלית המסתתרת דרך הרימון, אגב, התלמוד אומר דבר מאוד מעניין, שרבי יוחנן היה אדם יפה. איך היה נראה היופי של רבי יוחנן? אומר התלמוד, תיקח כוס מכסף חדשה, שיצאה עכשיו מבית האומן. היא בוהקת מאוד. תמלא אותה ברימונים, בגרעיני רימון, תשים מסביב עלים של ורדים, ותעמיד את כל זה בין חמה לצל, כן? כלומר שיש קרן שמש, והניצוץ שיוצא מזה, זה מעין יופיו של רבי יוחנן. אני רוצה להבין, מה? זה הקטע. פשוט מאוד, מה זה הגביע? זה החוכמה. והגביע הוא כלי קיבול. כלי קיבול עם ישראל זה כדי לקבל את החוכמה. למה מכסף? מידת החסד, שהיא מידתו של רבי יוחנן. והגרעינים, זה בגלל שרבי יוחנן הוא זה שאמר שפושעי ישראל מלאים במצוות כרימון. כלומר, רבי יוחנן יודע לחדור אל הסגולה. ומה זה עלי הוורד? אומר הזוהר, עלי הוורד זה כנגד 13 עלים שיש בוורד, שהם כנגד 13 מידות הרחמים, שהם מידותיה של כנסת ישראל. אז זה בעצם התוכן של תורתו של רבי יוחנן. לכן, ראוי, אחרי שאכלנו מהרימונים, לעבור לשלב השני של הכוס השנייה. אז עכשיו אנחנו שותים יין לבן. האור זה ההשגה שיוצאת מזה. ושמים טיפה קטנה של יין אדום. קצת. כי אנחנו מתחילים בהמתקת הדינים. אז יש יין לבן, אבל עם קצת אדום. זה אמרנו את זה בהתחלה, כששתינו. אני עכשיו מערבב קצת. מה? אני מתחיל להמתיק את האדום. את האדום אני רוצה להמתיק. אבל כדי להמתיק את האדום, אני צריך הרבה לבן בשלב הזה. בבקשה, כן, כן, שיקרו את הרימון. בשביל מה הרימון הזה פה? הנה, פה יש רימון. מי שלא קיבל רימון, שיקח רימון. יש פה עוד אחד. כן, כן, כן. עכשיו, רבותיי, יש בטח ביניכם כאלה שלא אכלו חלק מן הפירות שנמצאים כאן, וצריכים לברך עליהם שהחיינו. למשל, יש כאלה שאולי לא אכלו ארמונים, או שלא אכלו קוקוס. הנה, רבותיי, אני לא אכלתי קוקוס השנה, אז אני מברך עליו שהחיינו, מתכוון להוציא לחובת כל מה שרוצים לברך עליו שהחיינו, שיש ספק עליו. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. מי שרוצה, יש פה, יש פה גם עוד אחד. איפה הפטיש? היה פטיש? איפה הפטיש?
הפטיש מחוץ, יש בר נוס שמישהו.
בבקשה, ארמון. כן, תותים זה אדמה. לא יודע. איפה הסכין? איפה הסכין? איפה הסכין? איפה הסכין? איפה הסכין? נסות לו תשובה. רגע, איפה הסכין? איפה הסכין? רגע. חנן שוקרון שאל שאלה עמוקה מאוד. חנן שוקרון, הבחור פה, הוא שאל, אפשר לקבל רגע את הסכין רגע? חנן שוקרון שאל, מה עניינו של הקוקוס? הקוקוס זה תורת הגאולה. נכון? זה היה שם המשפחה של חוזה תורת הגאולה, התורה הגואלת. על שם? מה? לכן יש, כלומר, איך אמר הרב קוק? אל תהיו לי קוקיסטים. אבל אנחנו לא נהיה לא קוקיסטים, אנחנו נהיה קוקיסטים לעצמנו. כן, אז יש פה גם ארמונים. אפשר לאכול מהארמונים, מי שרוצה את הסכין. אני ממליץ לחתוך את הארמונים לארבע. עכשיו, קהל קדוש, יש שלב שלישי, שבו, איפה היין האדום? לקחו את היין האדום. טוב, לא נורא, יש פה מיץ ענבים אדום, זה גם טוב. עכשיו אנחנו שמים רובו אדום עם טיפה של לבן. כלומר, אנחנו הולכים ומתקדמים בתחום. רגע, אין לכם פה, מי שרוצה מהיין הלבן? הגענו בזה אל הכוס השלישית. כן, כן. ומי שרוצה לברך על התותים, התותים זה ברכת בורא פרי האדמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. מה זה? אסור לאכול חרקים, מצווה לאכול תותים. מה הבעיה? איזה נקודה שחורה? אני לא רואה פה נקודה שחורה. אם אתה רואה תולעת, אתה אל תאכל אותה. אתה לא רואה, תאכל. נכון. אנחנו כבר לרצון. אנחנו כבר לרצון. רבותיי, יש פה הרבה פירות. יש למסורת שמיוחסת לרבי חיים ויטל, שמן הראוי לאכול 30 סוגים של פירות. היה לי דוד, זיכרונו לברכה, שהיה אוסף כל השנה פירות בשביל ט"ו בשבט, ובט"ו בשבט היה אוכל 83 סוגים של פירות. זה ביטוי לאהבת הקדוש ברוך הוא ואהבת עולמו של הקדוש ברוך הוא. אם אפשר לקבל את הסכין, אני אשמח. כן. מה הדבר הזה אומר? יש, אומר רבי חיים ויטל, 3 סוגים של פירות. יש פירות שהכל נאכל, למשל התפוח. אפשר לאכול את התפוח כולו. יש פירות שאומנם אפשר לאכול אותם, אבל יש להם קליפה מבחוץ שאי אפשר לאכול אותם. למשל התפוזים. לא אוכלים את קליפת התפוז. ויש פירות שאין להם קליפה מבחוץ, אבל יש להם גרעין קשה מבפנים. המשמש והשסק וכדומה. והשזיף. אומר רבי חיים ויטל, זה כנגד 3 עולמות. עולם בריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. בעולם הבריאה הכל טוב. כנגד זה הפירות שנאכלים לגמרי, כגון התפוח. אומר רבי חיים ויטל, לכן ראוי לאכול 10 מינים של פירות כאלה שאין להם קליפה כלל. נכון. יפה. ויש 10 מינים, צריך לאכול 10 מינים כנגד עולם היצירה. מינים כאלה שיש להם קליפה מבחוץ, ועוד 10 מינים שיש להם את הקליפה מבפנים, כלומר הגרעין הקשה, ובזה מתקנים את כל העולמות כולם. מה? הצילות זה למעלה מאכילה. כן. עולם העשייה זה העולם שלנו. עולם שלנו יש בו הרבה הרבה סיבוכים, הרבה בעיות. טוב. מה? זה עם הקליפה מבפנים. שהשערה התערב מבפנים. אין כתוב הפוך? בסדר, עם היצירה הגרעין מבפנים, כלומר הוא לא ניכר, הרע לא ניכר, מסתתר. והרע הגלוי בעולמנו אנו, עולם העשייה. ברימון, הקליפה היא רק בחוץ. הגרעין נאכל. הגרעין נאכל. אתה רואה? כן. לכן ראוי לאכול 30 סוגים של פירות. בזמן שאתם ממשיכים ליהנות, כן? אגב, אנחנו צריכים גם להגיע לכוס הרביעי, שהוא כולו אדום, כן? כולו יין אדום, כדי להראות שאנחנו הצלחנו להמתיק לגמרי את הדינים, והדינים מתעלים אצלנו במדרגה של מתיקות, אז אנחנו שותים גם את הכוס הרביעית. אבל בזמן שאתם נהנים, מותר גם לשתות קולה וכל מיני דברים אחרים, עכשיו אפשר לאכול כמה שאתם רוצים, ומצווה להרבות בסוגים, במינים שונים. בזמן שאתם נהנים, הייתי רוצה בכל זאת לדון בכל זאת איתכם כמה דברים. אנחנו מברכים על הפירות. השאלה היא מה המשמעות של העובדה שאנחנו מברכים על הפירות. למה לברך? אז מי שראה, אני לא ראיתי, אבל חברים שלי שראו סרטים אמרו לי, אני לא ראיתי. אבל חברים שלי שראו סרטים אמרו לי שהם ראו בסרטים כל מיני נוצרים כאלה, חסודים, שמים את הידיים אחד על השני. ואומרים כל מיני מילים בלטינית או בלא יודע במה, לפני שהם אוכלים, ואומרים אמן, ואוכלים. והשאלה היא מה המטרה שלהם בדבר הזה? המטרה היא פשוטה, הם רוצים לקדש את המאכל. ככה הם רוצים. יש רק בעיה אחת, שמי שאוכל דבר קדוש, עובר על איסור מעילה, אסור לאכול קודש. מה? בבנתי. קודש הילולים. כן, אלא אם כן אתה מוזמן לשולחנו של מקום. כלומר, שהקדוש אנחנו מזמין אותך, בוא תאכל לציז משהו אחר. אבל סתם ככה, לאכול קודש, זה בעיה. האמת היא שלפי התלמוד, כשאנחנו מברכים על הפירות, המטרה היא לחלל אותם. לחלל אותם. כן, התלמוד אומר שאל תקרא הילולים, אלא חילולים. כשאתה מהלל את הקדוש ברוך הוא, אתה בא לחלל את המאכל. אתה מפקיע אותו מן הקדושה ומביא אותו אל תחומך, תחום החול. וזה מה שאמרו, שמצד אחד נאמר לשם הארץ ומלואה. כל מה שיש בעולם זה של הקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב שהארץ נתן לבני אדם. הכיצד? מזה אתה לומד שלפני ברכה לשם הארץ ומלואה, אחרי ברכה, הארץ נתן לבני אדם. כלומר, מזה אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב. שהברכה, דווקא כשאתה בא להכיר, הרי אומרת הברכה, אומרת, אני מכיר בזה שמי שברא את פרי העץ, זה הקדוש ברוך הוא. בורא פרי העץ. דווקא ההכרה הזאת, היא המזכה אותי בהעברת המאכל מן הקודש, סליחה, מן הקודש, קצת קולה. זה קצת מן הקודש אל החול. קצת, שיהיה...
מה זה קולה?
רגע, הפוך בה והפוך בה. הפוך בה והפוך בה. מה המשך?
קולה.
אם כן, יש פה מעלה עצומה, שבעצם על ידי הברכה מצליחה התוכנית של הבריאה, שהיא ליצור איזושהי אוטונומיה של הנברא, ליצור איזו בועה שבתוכה האדם יכול להתפתח. זה הברכה הראשונה. מה עם ברכת המזון? ברכת המזון באה להעלות בחזרה את המאכל אל הקדושה, אבל לא הקדושה שהייתה עד עכשיו, הקדושה האלוהית שבטבע, אלא הקדושה האלוהית שבנשמה. כלומר, יוצא שהמאכלים שאנחנו אוכלים עוברים שלושה שלבים. בהתחלה הם קודש, טבע. אחר כך הם חול, ואחר כך הם עולים למדרגת קודש של נשמה. טבע, חול, נשמה. מה אתה אומר? נכון, אותו דבר. כלומר, בהפרשת תרומות ומעשרות, אתה כבר מאפשר אותם להיות חולין, אבל אתה אסור לך לאכול אותם. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. זאת מעילה. כלומר, אתה צריך את הברכה כדי לקנות את הממשות של העולם. עכשיו אני רוצה לומר מזה דבר מאוד מעניין. מה? יש בנו חלק אלוה ממעל. כלומר, יש משהו בקדוש בנו, שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו. אתה רוצה את הסכין, בבקשה. הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו משהו אצילי, עליון. ואנחנו רוצים לשתף את חיי הגוף עם הנשמה. רוצים להאחיז את הלהבה הזאת בחיים החומריים. לכן אנחנו עושים את כל התהליך המיוחד הזה, שהוא המעבר מן הקודש דרך החול אל הקודש. עכשיו, סליחה, יש בברכת המזון איזה מין הכרה, הכרה שכדי להגיע לקידוש המאכלים, אתה צריך להיות מחובר לארץ ישראל. הרי מצוות ברכת המזון היא מצוות כיבוש הארץ. הרי זו שאלה ששאל הרב שאול ישראלי. הרמב״ם לא כתב שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל. האם הוא לא סבר שחייבים לכבוש את ארץ ישראל? אמר הרב שאול ישראלי, לפי הרמב״ם, מצוות כיבוש ארץ ישראל היא תולדה של מצוות ברכת המזון. שהרי אתה מברך ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אם אתה לא מכיר, אם אתה לא כובש את הארץ שהשם נותן לך, איך אתה יכול לברך ברכת המזון? זאת אומרת, אתה בעצם כפוי טובה, אתה משקר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכדי להגיע לקידוש המאכלים, אנחנו צריכים להיעזר בקדושתה המיוחדת של ארץ ישראל. ולכן, יש לנו תפילה מיוחדת, שמוזכרת במה שנקרא ברכה מעין שלוש. ובני ירושלים יירח במהרה בימינו, ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. כלומר, על ידי שעולים לארץ ישראל, אנחנו שמחים בזה שהאכילה שלנו הופכת להיות דבר אידיאלי. עד כאן מובן? הדברים האלה עומדים בסתירה מפורשת לדבריו של הסמג, רבנו משה מקוסי. מה אמר רבנו משה מקוסי? אמר שבברכת מעין שלוש צריך להשמיט את המילים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. וזאת למה? משום שלא עולים לארץ בשביל לאכול. ככה הוא כתב. עכשיו, תגידו מאיפה הוא יודע שלא עולים לארץ בשביל לאכול? הוא מביא גמרא מפורשת, מסכת סוטה. שהגמרא אומרת, מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך? אלא, ואז יש תשובה בגמרא מדוע הוא רצה. יש את השאלה, אז יוצא לפי זה שהגמרא אומרת שלא עולים לארץ בשביל לאכול מפריה ולשבוע מטובה. לכן אומר, הסמג צריך למחוק את זה מן הנוסחים. אבח, רבנו יואל סירקיס, בית חדש, על השולחן ערוך, על הטור, סליחה, אומר, לא, לא נכון. הרי התורה מברכת אותנו שאם נלך בחוקות השם, עץ השדה ייתן פריו. והשכינה, בזמן שישראל עושים פוצלון של מקום, השכינה שורה בפירותיה הקדושים של ארץ ישראל. יוצא לפי זה שאנחנו אוכלים את הפירות של הארץ, אנחנו מתחברים אל השכינה. לכן הדרבה צריך להתפלל, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אבל אז, מה נעשה עם הגמרא במסכת סוטה? ששם נאמר, וכי לאכול מפריה ונשבע מטובה הוא צריך. אלא מה? פשוט מאוד. עצם זה שהגמרא אומרת, וכי לאכול מפריה ונשבע מטובה הוא צריך, סימן שהגמרא מכירה את הנוסח הזה. אז זה כבר עדות לזה שהוא היה קיים. דבר נוסף, כשאנחנו עולים לארץ, אנחנו אוכלים מהפירות, והקדושה המיוחדת של הפירות באה, מתחברת אצלנו למצווה שיש לנו להיכנס לארץ. נכון? יש מצווה להיכנס לארץ. אבל משה רבנו הייתה לו מצווה הפוכה. הייתה לו מצווה שלא להיכנס לארץ. ולכן צריך לומר שכשמשה מקיים את המצווה לא להיכנס לארץ, הוא זוכה לכל אותן המעלות שאנחנו זוכים להם על ידי שנכנסים לארץ ואוכלים מפירותיה. בגלל שהמצווה אצלו היא מצווה הופכית. אז יוצא לפי זה שהגמרא שואלת, למה הוא לא יכול להיכנס לארץ? כיוון שוכל לאכול מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך. הרי הוא משיג את זה על ידי שהוא לא נכנס לארץ. זה לא יש מי שאומר, זה הגמרא אומרת את זה בתשובה. אבל אני אסביר בינתיים את שאלת הגמרא. כן, שאלת הגמרא היא שבעצם למשה רבנו לכאורה אין צורך לאכול מפירה בדזומה מטובה, כי את זה הוא משיג על ידי זה שהוא לא נכנס. אבל מזה זה מוכיח שאנחנו כן צריכים לאכול מפירה בדזומה מטובה. לצערנו הרב, מרן הבית יוסף הסכים עם הסמגה. ולכן בסידורים הספרדים תראו שלא כתוב ונאכל מפירה בדזומה מטובה. אבל בכל זאת לא הצליחו למחוק את הכל. כי הרי בתחילת הברכה, על שנחלת לעבוד, ארץ חמדה טובה ורחבה, שנחלת לעבודתנו, לאכול מפריה ולזבוע מטובה, זה כן כתוב. זאת אומרת, זה שכחו למחוק, ברוך השם. יש שכחות מבורכות. אפשר לאכול, חבר'ה. אני מדבר, אבל זה כדי שיהיה לכם נעים ככה ברקע. כן. אני תוך כדי זה גם מנסה קצת משהו. אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו, אם תרשו לי. אנחנו אמרנו שיש שלושה שלבים של קדושה, שהם טו, 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 נכון? טו בשבט, טו באדר, טו בניסן, שבהם אנחנו הולכים ומגלים יותר ויותר את הקדושה, את הגאולה. שלושת החגים האלה מכוונים כנגד שלושה חגים אחרים. ט"ו בשבט זה ראש השנה, נכון? אז זה כנגד ראש השנה שבחודש תשרי. ופורים ככיפורים. ופסח כסוכות. בסוכות הושבתי את בני ישראל. וישאו בני ישראל מרעמסס סוכותה. אם כן, אנחנו רואים שיש שלושה חגי חורף ושלושה חגי קיץ מכוונים זה כנגד זה. אבל עם הבדל. חגי הקיץ באים לתקן את העולם החומרי. הנה, אתם רואים איזה יופי של עולם חומרי יש כאן. ואילו חגי תשרה באים לתקן את העולם הרוחני. חוזרים בתשובה, מתקנים את החטאים, שמחה בעבודת השם וכו'. אבל יש הבדל. בין שלושת חגי הטו, טו, 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 כל פעם מפריד חודש. זה לוקח זמן, זה נורא איטי, קידוש החומר. לעומת זה, קדושת הרוח זה יותר קל, הכל בחודש אחד. כן, תוך שלושה שבועות גמרנו את כל העבודה. וחייב להיות איזשהו חג אמצעי בין שתי המערכות האלה. בין שלושת החגים הקיציים לשלושת החגים התשריים. מה נשאר לנו?
שבועות.
שבועות, נכון. שבועות הוא חג שהוא גם גשמי וגם רוחני כאחד. באה התורה מעולם מאוד רוחני, אל העולם המאוד גשמי שלנו. לכן אומר התלמוד, אף על פי שרבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו, האם ביום טוב חייבים גם לכם וגם גם לשם או לא. אבל בעצרת, כלומר חג השבועות, אפילו רבי אליעזר מודה דבעינן נמה לכם. כלומר צריך גם לאכול וגם ללמוד ולהתפלל. כלומר, ולכן יש בחג השבועות איזה משהו מיוחד שהוא החיבור בין שתי המערכות האלה. יום העצמאות זה חלק מפסח. פשוט מאוד, הרי תוך כמה זמן נעשתה הגלות? יש ימי בין המצרים, נכון? שלושה שבועות. שלושה שבועות. אז הגאולה, גם כן בשלושה שבועות. מליל הסדר עד יום העצמאות, שלושה שבועות, שהם התיקון של בין המצרים. וזה מה שאמרו בניסן עתידין להיגאל. בניסן עתידין להיגאל, כלומר זה מתחיל בפסח, מגיע עד יום העצמאות. אז כך שזה אותו עניין. וחנוכה, זה המשך של סוכות, כידוע, ממכבים ב'. נכון? אז כך שכבר כמעט כל החגים, הצלחנו איכשהו לחבר. מה?
למה עדיין יש בין המצרים, יש גם שלושה של גאולה, גם שלושה של...
זו שאלה שאני שואל בעצמי. למה אנחנו עדיין צמים בתעניות האלה? כן? מה?
תשובה.
תראה, זה לא שיעור על יום העצמאות, אבל אני רק רוצה לספר דבר אחד קטן. כשקמה מדינת ישראל בשנת תשנ"ט, כלומר בשנה שאחרי הקמת המדינה, יש שני רבנים ממקומות שונים בעולם ששלחו טלגרמות לרבנים הראשיים לישראל. האחד היה הרב דוד קטריבס מטורקיה, והשני היה הרב סידי פרג' חלימי מקונסטנטין שבאלג'יריה, ושניהם שאלו את אותה שאלה. את הרבנים הראשיים, האם לצום בתשע באב? עכשיו, הם לא היו תמידי חכמים פשוטים, הם היו תמידי חכמים גדולים. כלומר, היה בסיס לשאלה. מה הבסיס של השאלה? שהגמרא אומרת שכשיש שלום, לא צמים. והשאלה מה נקרא שלום? יש מחלוקת בתוך הגמרא עצמה, מחלוקת בין הראשונים, האם שלום הכוונה שיש עצמאות, יש מלכות לישראל, או שיש בית המקדש. אם נאמר לפי השיטה של רבנו חננאל, לא, זה השיטת הרמב"ן, שזה תלוי בעצמאות, יוצא לפי זה שאין היום טעם לכל התעניות האלה. אבל הרבנים הראשיים אמרו שהם נוקטים כדעת רבנו חננאל, שזה תלוי במקדש. ולכן אנחנו עדיין מספק ממשיכים לצום בימים האלה. וליבנו נוקפנו. אספר לך, היה הרב הראשי של חיפה, רבי יוסף משאש, עליו השלום, מגדולי ישראל, הרב יוסף משאש, או מסס, הרב ראשי של תלמסן ואחר כך של חיפה, סיפר לי אדם שראה את זה, שבתשע באב הוא היה אומר כמה קינות, ואחרי זה אומר, התחלת את הגאולה מספיק. אני? מי אני בך? דברים כאלה צריך לשאול, צריך הסכמה לאומית, אתה לא... רק אמרתי שיש מקום לשאלה. זה לא סתם שאלה היפותטית. כן, ודאי, הרבנות הראשית, זה צריך להחליט בזה. בעזרת השם, עם תעוזה גדולה, המאפיינת הרבנות הראשית, הם יגיעו למסקנה. מה אתם צוחקים? זה יפה. עכשיו, צריך לאכול מכל הסוגים, חבר'ה. כן. אני רוצה להגיד עוד משהו. שמתם לב, אמרנו...
אם אנחנו זווים, זה עדיף עכשיו?
מה?
אם אנחנו זווים, עדיף עכשיו?
דווקא. כן, ודאי. רגע, תפתח לי את הפומלה. בעיה, יש פה כל מיני סוגים, חבר'ה, זה משהו נפלא. יש, דיברנו על זה שיש שלושה שלבים בגאולה, וכנגדם שלושת החגים האלה. שמתם לב שחג הפסח הוא חג דאורייתא, ופורים חג דרבנן, וט"ו בשבט חג מן המנהג. כלומר, החיוב ההלכתי הוא פחות גדול ככל שהוא דורש יותר עדינות בתפיסה. כלומר, כשבאמת כבר נגאלת, אז התורה אומרת, אתה לא יכול לא לחגוג, אתה חייב. אם אתה במדרגה נמוכה יותר, כלומר אתה במדרגה יותר גבוהה, אז אתה יכול כבר לזכות לחג דרבנן של גאולה. ואם אתה ממש נעלה, אתה ממקובלי צפת, אז אתה גם יכול לזכות לחג שהוא רק מן המנהג. אגב, יש דבר מעניין, יש תפילה מובד בבן איש חי, מקורה, אצל חסידי אשכנז הראשונים, שבט"ו בשבט צריך להתפלל, שיזדמן לו אתרוג נאה. כן? כלומר, מה זה בא לומר? מה? לא יודע. לא, לא, אבל מתפללים. כן? מי שעושה בתפילות, שיגיד, כן, שיתפלל, שיזדמן לו אתרוג נאה בחג הסוכות. יש תפילה, כן, אמרתי, בבן איש חי זה מובא, זה בן איש חי ניסח, אבל המקור הוא, מה? אפשר ב-18, אפשר שוב שאתה רוצה. כן? אני לא יודע, אני לא ראיתי, לא זוכר בדיוק איפה... מה? לשון חכמים, כן, זה ספר של הבן איש חי. כן, וגם, אבל כתוב שעוד לפני הבן איש חי, נהגו באשכנז לעשות את זה, בימי הביניים, היו מתפללים על אתרוג נאה. האמת היא שזה לא היה קל באותם הימים להשיג אתרוגים. כן, במקומות כאלה רחוקים, מארץ ישראל, מאקלים ים תיכוני, זה לא היה פשוט. לכן, לתפילה הזאת ודאי שיש משמעות. אבל, מה זה בא לומר? זה בא לומר שכל העניין של אכילת הפירות, הוא פה בא לסגור מעגל. מעגל שמתחיל בראש השנה, בחטא, מתחיל להתקן הט"ו בשבט, ומט"ו בשבט הוא כבר מכין את המעגל של השנה הבאה. עוד משהו. יש לכם כוח או שאתם רוצים לאכול בשקט? איך שאתם רוצים. יש בט"ו בשבט מנהג שהתפשט בדורות האחרונים, שחודש על ידי הרב דוקטור זאב יבץ במקווה ישראל. הרב דוקטור, הוא היה מורה במקווה ישראל, היה היסטוריון גדול, כתב ספר של 11 כרכים של היסטוריה של עם ישראל. הוא היה גם בקשר קצת עם הרב קוק. בקיצור, הוא חידש רעיון שבט"ו בשבט נוטעים עצים. ומאז זה חג שבו נוטעים עצים. כמובן השנה, כיוון שזה שנת השמיטה, אנחנו לא עושים את הדבר הזה. אבל ככה נהגו במדינת ישראל, נוטעים עצים, כך הולכים השוטלים את ביד, ארון בלב ואת ביד, נכון? משהו כזה.
אבל למה
זה נכון? טענה ידועה, שמבחינה חקלאית זה לא בדיוק מתאים. במשתלות מחפשים עצים שמתאימים לתקופה הזאת. אבל יש בכל זאת לעם ישראל רוח הקודש, זה לא סתם שהדבר הזה יתפשט. יש במשנה ראש השנה לנטיעה. מתי זה? ראש השנה לנטיעה? באחד בתשרי ראש השנה לנטיעה. כך כתוב. מה נפקא מינה, מבחינה הלכתית, מה המשמעות שא' בתשרי הוא ראש השנה לנטיעה? לא, לעניין אורלה, כן, לעניין אורלה. ששנות אורלה משתנות, מתחלפות ברגע שמגיע ראש השנה. אם אני נתתי עץ לפני ראש השנה, מגיע ראש השנה, עברה לי שנה או לא? תלוי מתי נתתי את העץ. אם נתתי אותו מט"ו באב וקדימה, כלומר מלפני כן, זה נחשב שעברה שנה. עכשיו, רגע, מה זה? מזה לא אכלתי, רגע. מה זה? כן, אז מט"ו באב, זה נחשב, כלומר, אם נתתי עץ בט"ו באב, נחשב שעברה שנה ברגע שמגיע א' בתשרי. מה הדבר הזה אומר? שבעצם ט"ו באב הוא ראש השנה לנטייה. גם הוא ראש השנה לנטייה. ובט"ו באב, אם כן, יש עניין לנטוע. עכשיו, ט"ו באב זה 40 יום לפני מה? מה? לפני כ"ה באלול, נכון? לפני כ"ה באלול. כ"ה באלול זה יום בריאת העולם. 40 יום לפני יצירת הוולד, אומרים בת פלוני, לפלוני, נכון? 40 יום לפני יצירת הוולד, בת פלוני, לפלוני. ולכן, 40 יום לפני יצירת העולם, יש חג שבו עושים שידוכים. הרי מה היו עושים בט"ו באב? היו יוצאים אל הכרמים. ושם היו מחוללות בנות ישראל, ושם היו משתתחים, נכון? אז זאת אומרת שיש ב-40 יום האלה שלפני יצירת הוולד, עניין לנטוע עצים. כמו שהקדוש ברוך הוא נטע עץ בעדן מקדם. עכשיו, מתי נברא העולם? בכ"ה באלול, לדעת רבי אליעזר. לדעת רבי יהושע, העולם נברא בכ"ה באדר. אז 40 יום לפני יצירת הוולד, לפי דעת רבי יהושע, זה בט"ו בשבט. לכן עם ישראל יש לו רוח הקודש, נוטע עצים גם כשזה זמן לא מתאים. ברור. ולכן טוב לנטוע עצים בט"ו בשבט, וכל שנה מכון מאיר נוטע עצים בט"ו בשבט. אין מה לדבר. יפה מאוד. רק השנה, בגלל שזה שנת השמיטה, לא עושים. כן. הנה, מה? מה? לא הבנתי את השאלה. מה אתה אומר? לא, 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 זה אני אומר. יש לזה יסוד גם בדברי הבני שכר על ט"ו באב. סתכל שם. חבר'ה, אני לא רוצה להיות היחיד שאוכל פה. אני... כן, אני יכול להיות. אבל הפרסמון לא קיבלתי. תביא. כן. לא, לא, זה בסדר. אבל הבעיה היא שאין לי סכין. טוב, בסדר. יש סכין. בסדר. אני הסברתי. עכשיו, אתה רוצה לדעת את זה שוב, אתה יכול לשמוע את זה באינטרנט. עכשיו, יש...
מה העניין
של הלילה?
מה זה אומר?
ככה?
זה לא נטייה, זה לא...
לא הבנתי את השאלה.
מה
העניין של... הוא כמו ט"ו באב, זה מה שרציתי לומר. הוא בדיוק 40 יום לפני כ"ה באדר. שהוא יום בריאת העולם לדעת רבי יהושע. כלומר, רבי יהושע ורבי אליעזר הם שני צדדים של שלמות הזמן, של קדושת הזמן. לכן מה שאנחנו מוצאים בחלק הזה של השנה, אנחנו מוצאים אותו בחלק ההוא של השנה גם כן. לא הבנתי את השאלה. ראש השנה לילה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מתי חל ראש השנה לילה? כן, כלומר בית שמאי הולך לפי מה שקורה בעמק, ובית הלל הולך לפי מה שקורה בהר, נכון? מתי עולה השרף באילנות. בסדר. עכשיו יש, אם אתה רוצה לדעת למה בית הלל אמרו דווקא בט"ו באב, בט"ו בשבט, ובית הלל אמרו דווקא באחד בשבט, יש על זה הסבר יפה מאוד של הרב הנזיר. בדרשה שלו לט"ו בשבט, אתה מכיר? כן או לא? מה? הרי המשנה אומרת ככה, באחד באלול, ראש השנה למאסר בהמה, באחד בתשרי, ראש השנה לשמיטין ולשנים וכו' וכו', באחד בשבט, ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. מה זה כדברי בית שמאי? תגיד, דברי בית שמאי, או בית שמאי אומרים, אה? אז מה? הרי כשמביאים דעת של בית שמאי, אומרים דברי בית שמאי. מה זה כדברי בית שמאי? אלא, מסביר הרב הנזיר, שזה כשיטתם של בית שמאי. כי בדרך כלל בית שמאי מתאפיינים בחומרה. בית הלל בקולה. אבל פה, איזה, אין פה לא חומרה ולא קולה. זאת השאלה מה תאריך, נכון? אלא בכל זאת, זה מתאים לאופי הפנימי של בית שמאי. כי הרי למה בית שמאי מחמירים? כי הם רואים את הדברים בשורשם. ולמה בית הלל מקילים? כי הם רואים את הדברים במציאות. עכשיו, באחד, בשבט, עדיין לא רואים כלום בעץ. אבל בפנים העץ כבר קרה משהו. אז זה כדברי בית שמאי. יש גם חמצוציות, חבר'ה. שחרתי, כן, זה נראה כמו צימוק. חמצוציות. מישהו ספר כמה סוגים של פירות יש פה? 18. חבר'ה, אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו. יש בברכות שאנחנו מברכים, יש ביטוי של הכרת הטובה, כפי שאמרנו. אני רק רוצה לומר שאנחנו, כשאנחנו מברכים על הפירות, אנחנו עונים על שלוש שאלות שגדולי הפילוסופים לא ידעו לענות עליהן. והן שלושת השאלות ששאל דקארט. הפילוסוף צרפתי, רנה דקארט, הוא שאל שלוש שאלות עמוקות מאוד. שאלה ראשונה, האם אני קיים? שאלה שנייה, האם אלוהים קיים? שאלה שלישית, האם העולם קיים? והוא נתן תשובות די, כלומר, די מאכזבות. אבל הוא היה משוכנע שהתשובות שלו עונות על השאלה. כלומר, הוא היה משוכנע שהוא הגיע למסקנה שהוא קיים, שאלוהים קיים, שהעולם קיים. אבל האמת היא שלנו יש תשובות אחרות מהתשובות שלו. הוא אמר, איך אני יודע שאני קיים? אני חושב, משמע אני קיים. אבל יש בעיה, איך הוא יכול להגיד אני, לפני שהוא הוכיח שהוא יכול להגיד את המילה הזאת. נכון? אני חושב, משמע אני קיים, אבל עוד לא הוכחת שאתה קיים. איך אתה אומר אני? ברור, יש איזה כשל לוגי. הרב קוק אומר בעולת ראייה, מודה משמע אני קיים, מודה אני. כלומר, ההכרה בזה שריבונו של עולם רצה שיהיה קיים, זה מקנה לי את האני. מודה משמע אני. אז ההכרה היא נותנת לאדם את האני, הכרת הטובה. אז זה ההוכחה שאני קיים. דרך זה, אני גם מגיע לזה שאלוהים קיים. למה? אתם מכירים כולם את הסיפור על אברהם אבינו, איך הוא היה מלמד את האנשים שיש אלוהים. היה אומר, בוא תאכל משהו. האדם היה בא, אוכל, ואומר לו, תגיד תודה למי שנתן לך. ואז הוא היה אומר, תודה לך אברהם. לא, לא, לא לי. תגיד תודה למי שברא את העולם. כלומר, כשאדם אוכל, הוא במצב שבו הוא מוכרח להכיר בזה, אני לא ידעתי שיש פה, יש גם שזיפים חבר'ה. האדם מכיר בזה שהוא מקבל את הקיום שלו מבחוץ. הנה, קיבלתי את הקיום שלי מבחוץ. העמדה הנפשית הזאת היא עמדה שבה האדם מקבל את זה שהוא נברא. אם אני נברא, יש לי בורא. כלומר, הכרת התודה למי שנתן, היא המגלה לי את מי שנתן. זאת אומרת שזה ההוכחה לשאלה השנייה של דקארט. מניין שיש אלוהים? כי אני מודה לו. ולגבי השאלה השלישית, מי אמר שהעולם קיים? למדנו את זה, נכון? במסכת ברכות. שלפני הברכה העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. אחרי הברכה העולם הוא שלי. כלומר, הכרת הטובה הקנתה לי גם את העולם. כך שהכרת הטובה היא במישור המוסרי עונה על השאלות המטאפיזיות של דקארט. אנחנו דרך הכרת הטובה יודעים שאני קיים, שאלוהים קיים ושהעולם קיים. קרו חרם, קרו עוד לאכול. מישהו אכל כזית? טוב, לא, האם מישהו אכל, נגיד, כמות של מזונות שמחייבת ברכה האחרונה? מה, לא? לא עשית? כן? אז אתה תברך. גם על הבכת, מה?
אם יום העצמאות הוא מקביל לפסח מבחינת הדאורייתאות שלו, של הגאולה, מה חג הדרבנן ומה המנהג המקובלים שאנחנו צריכים לעשות?
הרב קוק נשאל האם לעשות חג בכף דלת בכסלב. זה היום שבו אלנבי כבש את ירושלים. והרב קוק אמר שהיה ראוי. היה ראוי, אבל המאורעות, הספר הלבן וזה, אין שמחה בציבור, אז אי אפשר. אבל היה ראוי. אגב, יצוין שבכף דלת בכסלב, הרב קוק הזמין לבית כנסת החורבה את הנציב הבריטי, הרברט סמואל, שהיה יהודי, ואמרו שמה מזמורי הודיה, ושרו את התקווה. לא, כי זה, אני לא יודע מאיפה הקמח הזה. אז תברך על הכל, כן? כל הדברים, תתכוון להוציא אותנו ידי חובה. טוב, אז אני אטפל בזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ ועל תמונת השדה ועל ארץ עמדת טובה ורחבה, שרצית ונחלת לבותינו לכל מפריה ולסבוע מתובה רחם אדוני אלוהינו עלינו ועל ישראל אמר ועל ירושלים ירח ועל הר ציון משכן כבודך ולנזכח ועליך לך ובני ירושלים הקודש ובא בעמנו ועלינו תוכה ושמחנו ובנה וברכך עליה בקדושה וטהרה. כי אתה אדוני טוב ומיטיב לכל דרך על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי גפנה ועל פירותיה. ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה ועל פרי גפנה ועל פירותיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסן הגבורה שחטא לחיות נפשות חיים ברוך היה עולם אמן. ואני מבקש להחזיר את כל הספרונים שלי.